מסכים עכשיו בישיבה, בכל זה?
כן. מה, אפשר להשיג את הספרים האלה? כן.
באתר שלו, כן יש.
לא, אבל איפה מפלסים אותם? או שיש עוד...
לא, יש לי עוד...
אה, זה צריך על הפיים?
כן, הבן שלי מרכז אותו.
אבל זה הוצאת בית אל, אני יודע מה...
לא, לא בבית אל, יש אצלי. יכול שגם בבית אל, זה אני לא יודע.
הציר השלישי, אז יש הערבי זה על המשפט.
טוב, יש עוד איזושהי השלמה, היא לא ממש נוגעת לענייננו, אבל היה מתוכנן במקור להיות ביום השואה. אבל אם אנחנו כבר נגענו, בפעם הקודמת דיברתי על, אני רק אשים להציג את הקונטקסט, דיברתי על השאלה איך נוצרות מחלוקות. ואמרתי שהמחלוקות הן תוצר של הנסיבות, תפיסות, השפעות של החולקים, של החכמים החולקים. ומתוך זה יצאתי לדבר קצת על המשמעות של השפעה של נסיבות ושל סביבה על פסיקה ועל פרשנות. אמרתי שבסופו יש כאלה שרואים את זה לגנאי ובשני הכיוונים. גם אלה שמבקרים את האמינות של ההלכה או את הסמכות של הפוסקים, אומרים שבעצם אנחנו רואים שמתקפים וכל אחד עושה את מה שבעצם הוא מתוכנת, נקרא לזה, לעשות. והמתגוננים אומרים מה פתאום, הם מלאכי השרת והם לא מושפעים בכלל מהנסיבות. הצד השווה לשני הצדדים האלה זה שכשיש השפעה מהנסיבות, אז איכשהו פוסל את התוצר. מה שאני טענתי, זה לא נכון, האדם הוא תמיד נוף מולדתו, והוא הסך הכל של ה... גם, כולל גם את הסך הכל של ההשפעות שיש עליו, את הנטיות שלו, ואת תפיסות העולם שלו, ואת ההנחות היסוד שלו, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, ברמה העקרונית, זה שההלכה היא תוצר של, גם של השפעות, ולא רק של איזשהו שיקול דעת מנותק, מלאכי, לא יודע איך לקרוא לזה, זה בסדר גמור, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. וזה מצד אחד. מצד שני, דיברתי בסוף על זה, או לא בסוף, אלא אחד לפני הסוף, דיברתי על זה שמבחינתי זה לא משנה איך הנסיבות הולידו את התוצר. כי אם לוקחים את זה עד הסוף, את התפיסה הזאת שהנסיבות מולידות את התוצר, אז זה בעצם יוצא שאין בכלל מחלוקות הלכתיות. דיברתי על המחלוקת של בעלי התוספות והרמב"ם, או חכמי ספרד בכלל, בקשר לקידוש השם, ותולים את זה בזה שהם חיו במסעי הצלב, והיה לחץ, והיה צריך ככה לבצר את החומות, להתגונן כנגד האיומים החיצוניים, ולכן הם מאוד החמירו בהלכות קידוש השם, וחכמי ספרד היו יותר נינוחים. בהנחה שזה נכון, ואם אומרת, זה נשמע סביר מאוד, טענתי שזה בסדר גמור. זה בסדר גמור, אבל מצד שני אני לא מתייחס לזה כשאני עושה את הדיון ההלכתי. כשאני עושה את הדיון ההלכתי, מבחינתי זה מה שנקרא הקשר הגילוי, בפילוסופיה של המדע. ואני מתעסק בהקשר הצידוק. מבחינתי, אחרי שבעלי התוספות יצרו עמדה משלהם, והרמב״ם יצר עמדה משלו, עכשיו אני דן בעמדות האלה כשלעצמן, לא אכפת לי מאיפה, איך הם נולדו. ולא בגלל שהם לא נולדו מהנסיבות, הם נולדו גם בגלל הנסיבות. אבל זה לא משנה, הנסיבות הן רק ההקשר שבתוכו השיטה הזאת נוצרה. זה הקשר הגילוי, כך גילו את השיטה הזאת. אבל אחרי שגילו אותה, מבחינתי זאת שיטה הלכתית, ואני דן בה כאילו שבעלי התוספות והרמב"ם יושבים איתי, סביב שולחן עגול, ובוא נראה מי סביר ומי לא סביר, ומי עומד במבחן של הסוגיות, ואני מכריע לך כמו שאני מכריע בכל סוגיה אחרת, כאשר בהסתכלות המחקרית הקיצונית בעצם אמור לצאת שאין בכלל ויכוח. אם אני היום הייתי צריך להחליט מה לעשות, האם לנהוג כמו בעלי התוספות או כמו הרמב״ם, לכאורה מה שהייתי צריך לעשות זה לבדוק את הנסיבות שבהן אני פועל. אם הן דומות לאלה של בעלי התוספות, אז אני צריך לעשות את מה שהם אמרו, כי בנסיבות האלה זאת התשובה ההלכתית. גם הרמב״ם אמרה בנסיבות האלה היה סובר כמותם. ואם אני כמו, פועל בנסיבות כמו של הרמב״ם, אז הפוך. אני צריך ללכת כמו הרמב״ם, כי גם בעלי התוספות, אם היו חיים שם, בעצם היו פוסקים כמו הרמב״ם. ואז זה בעצם מרוקן לגמרי מתוכן את ההבדלים, ומשאיר את ההלכה להיות בעצם הלכה אוניברסלית אחת, שמשתנה פשוט לפי הנסיבות, אבל אין מקום לעמדות שונות. בעוד שההנחה המקובלת בחשיבה ההלכתית, הלמדנית, הישיבתית, כן, בחשיבה המסורתית, זה שיש מחלוקות. המחלוקות האלה יש להן משמעות, והעובדה שזה נוצר בנסיבות שונות היא נכונה. לא כמו האפולוגטים שאומרים שזה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא חשוב. כי הנסיבות עזרו לעסק הזה להיווצר, אבל עכשיו הוא עומד לעצמו. הבאת איזה דוגמאות מהספר של תילת, עם השביעית בזמן הזה ברבנן, ועוד כל מיני דברים כאלה. שהרבה פעמים נסיבות יכולות להוליד תוצאה, אבל אחרי שהם הולידו את התוצאה, מבחינתי עומדת לי התוצאה כשיטה הלכתית. עכשיו אני דן בה כמו שאני דן בכל דבר אחר ומנותק מהנסיבות. זה מזכיר לי ששבת הקודמת היה, הכריזו על איזה שבת של משהו דורשות, לא זוכר, משהו עם נשים, כן, תורה של נשים.
חבי הארץ.
כן. אז היה אצלנו גם בלוד, שמעתי איזה שיעור של אישה אחת, והיא דיברה על בעלי מום. בפרשת אמור, אז דיברו על כהנים בעלי מום. והשאלה איך, מה זה אומר מבחינתנו היום, שלא מפלים בעלי מוגבלויות, ואיך זה יכול להיות שלא נותנים להם תפקיד בבית המקדש, זה היה אז, אבל גם בבית הכנסת, ולשאת כפיים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. טוב, זה דבר, לא משנה, בכל מיני היבטים של העניין הזה. הרקע לדברים, אחרי זה שמעתי שבעוד מקום שהיה גם כן בין כזה, דיברו על אותו דבר עם אותם מקורות. נראה לי שהם כולם הצטיידו מאותו מקום באיזשהו סט של מקורות, זה פשוט... טוב, לא משנה. בכל אופן, ההקשר שהעניין הזה התעורר, אחרי זה מישהו הראה לי, שלח לי שני קבצים, היה פולמוס, הרב בן הילאו כתב איזה מאמר על העניין הזה, כבר לפני שנים. כתב איזשהו מאמר על העניין הזה, זה יכול להיות, ולא ייתכן שנפלה בעלי מוגבלויות וכל דברים מסוג הזה. הרב ליכטנשטיין כעס מאוד, הרב שלו, כן, הוא למד אצלו. כעס עליו מאוד, מה זאת אומרת, זאת ההלכה, מה זה נקרא לא ייתכן, אתה מחויב להלכה, זה מה שההלכה אומרת. וזה בעצם היה ההקשר שמתוכו כל העסק הזה יצא. עכשיו, כשמסתכלים על זה, זה בדיוק, למה נזכרתי בזה? כי זה בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן. כי אפשר היה להעלות את הטיעון הזה בשתי צורות. ואני דיברתי על זה גם בעבר, בכמה הקשרים. אני כתבתי מאמר פעם על מעמד הגר בהלכה. וכתבתי שם שבעצם הרי גר אסור למנות אותו לשום שררה בישראל. הוא מדין הגמרא, כאן נפסק בכל הפוסקים. לא מלך, אפילו לא מחלק מים. זאת אומרת, אפילו לא פקיד ציבורי, זאת אומרת שאחראי על חלוקת מים או משהו כזה. נשמע בעייתי, בטח לאוזן בת ימינו, שבכלל, לדעתי גם בתקופתם זה היה אמור להישמע בעייתי. ואז כתבתי מאמר שבו הראיתי שההלכה הזאת, יש לזה ראיות מהרמב״ם ומהגמרא, שההלכה הזאת היא תוצאה של התייחסות לא נאותה לגרים, התייחסות חברתית לא נאותה לגרים. זאת אומרת, כיוון שאנשים נתנו לזלזל בגר, להזכיר לו את המוצא שלו מאיפה הוא הגיע, כן, אפילו על דוד המלך, ברות, יש גמרות על זה, רש"י, כל מיני מקומות, זה היה מאוד נפוץ, אז לא שההלכה מעודדת את זה, להפך, כתוב, לא תונו את הגר, אסור לעשות את זה, אסור להזכיר לגר את הקורא, אבל העולם כן התנהג כך, לא בכדי התורה עשה, כי כנראה זה כן היה נוהג מקובל באותו זמן, וכיוון שכך, אז מה שטענתי זה שהאיסור למנות גר לשררות הוא פונקציונלי. זאת אומרת, הוא פשוט לא יצליח למלא את תפקידו, שלא ישמעו בקולו, אין לו סמכות, הוא טיפוס נחות בעיני הציבור. אבל אם זה באמת כך, אז במקום שהחברה היא מתוקנת ומתייחסים לגר כמו שצריך להתייחס אליו כאחד מאיתנו, ואפילו עוד יותר, הרי התורה מטילה כל מיני חובות אפילו מעבר למה שיש אצל ישראל רגיל, במקום כזה כל האיסורים האלה בטלים. במקום כזה אפשר למנות אותו, אין שום בעיה. עכשיו, שלחתי את המאמר הזה לתחומים, הם הסכימו עם כל הטיעונים שלי, אבל לא הסכימו לפרסם. הם לא הסכימו לפרסם כי הם פחדו שזה יציף את הבעיה. אנשים יראו שבעצם ההלכה מפלה את הגרים, או שיקנו את התירוצים, או שלא יקנו את התירוצים, אבל עזוב, אל תעירו ואל תעוררו, שאנשים לא... תשמעו, אמרתם, תשמעו, אתם חיים במאה ה-19. העסק הזה יעלה, אם לא עכשיו, יעלה בעוד שבועיים. עכשיו, כשזה יעלה בעוד שבועיים, זה בסוגריים, זה לא קשה. כשזה יעלה בעוד שבועיים, עכשיו אתם תכתבו מאמרים שמסבירים למה בעצם זה לא רלוונטי, ואף אחד לא יקנה את זה, כי זה נשמע אפולוגטי. במקום זה, תשים את הדברים על השולחן, שטר ושוברו בצידו, זאת אומרת, תעלה את הבעיה ביושר ותציג את הראיות, ותראיות לזה, זה לא סתם טיעון אפולוגטי, ותראיות שזה ככה, ותראה שזה לא נכון, הרבה יותר הגיוני, אם לא השתכנעו ולא פרסמו, בסוף פרסמתי במקום אחר. אבל הנקודה היא שבעצם זה לכאורה טיעון מאוד דומה למה שאנחנו אומרים פה בבעלי מומים. רק נקודה אחת מאוד חשוב לשים לב, שאתה צריך לבסס טענה שהאיסורים מראש כלפי בעלי מומים באמת נבעו ממעמד חברתי כזה או אחר. אם תצליח להראות את זה, והמעמד החברתי היום שלהם הוא שונה, אז אפשר לטעון טענת שינוי, ואני לא חושב שהרב ליכטנשטיין היה אומר משהו נגד העניין הזה. התווכח, אבל לא היה רואה בזה משהו לא לגיטימי, זאת אומרת, אפשר להתווכח על הראיות, אם הראיות הן טובות או לא טובות. נכון? אבל הנקודה היא שהאופן שבו בני לאו הציג את זה, לא היה כזה. הוא טען שזה פסנישט. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהיום אנחנו נפלה בעלי מומים. זאת טענה חוץ הלכתית. אז כי מי אמר שההלכה, א', מי אמר שההלכה מפלה את בעלי המומים, יכול להיות שיש סיבות אחרות. מי אמר שההלכה, זאת אומרת, לא הראית שההלכה כלפי בעלי מומים נובעת ממשהו שהיום לא קיים. אז מה אתה אומר? שזה ההלכה אומרת, אבל לא ייתכן שנקיים את זה כי זה נשמע רע היום? זה מה שהרב ליכטנשטיין התקומם. מה זאת אומרת? אם זה מה שההלכה אומרת, זה מה שהיא אומרת. אבל אם אתה טוען טענה מהסוג שאני טענתי שם לגבי גרים, מה הבעיה? זה טיעון לגיטימי לחלוטין. עוד פעם, אפשר להתווכח על הראיות אולי, לדעתי לא. אפשר להתווכח על הראיות, אבל אתה לא יכול להתווכח על הלגיטימיות של צורת הטיעון הזאת. זה טיעון תוך הלכתי, לא חוץ הלכתי. אתה טוען בתוך ההלכה, שזה מה... ההפך, אני אומר שמי שלא עושה את זה הוא עבריין הלכתי, לא עבריין מוסרי, ערכי, אנושי, כמו שתופסים היום. הוא עבריין הלכתי כי ההלכה עצמה אומרת לנו שאנחנו אמורים בעצם להתנהג כך. והוא טען שבעצם אתה מקיים את ההלכה רק אתה עבריין מוסרי, או חברתי, או מחלל השם, מדברים על זה כחילול השם, לא משנה. זה טיעון חוץ הלכתי. במקרים קיצוניים אגב גם לא יש מקום. חילול השם וזה לפעמים מקום ש... משנים את ההלכה בגלל של חילול השם, בסדר? זה יכול להיות נכון. לא בהקשר הזה לדעתי, אבל זה יכול להיות נכון. אבל זה באמת מקרים קיצוניים, בהקשר הזה אני לא חושב שזה רלוונטי. לכן בטיעון חוץ הלכתי זה לא רלוונטי. אבל פה, אם אתה מעלה טיעון תוך הלכתי, זה בסדר גמור. בסדר, ומה בעצם זה אומר? זה בעצם אומר שההלכה, אני חוזר לנושא שלנו, ההלכה היא בעצם תוצר של הנסיבות. אבל במקרה הזה זה לא שהנסיבות הולידו את ההלכה. אלא בנסיבות ההן זה באמת היה ההלכה הנכונה. ובנסיבות של היום, בגלל שזה היה פונקציה של הנסיבות, אז בנסיבות של היום זה אחר. זאת אומרת, פה דווקא אני מאמץ את התפיסה המחקרית. בתפיסה המחקרית, אני מה אמרתי? אם אתה חי בנסיבות של... אנשי המחקר יגידו, אם אתה חי בנסיבות של צרפת, של מעשי הצלב, אז תפסוק כמו תוספות. ואם אתה חי בנסיבות כמו ששררו בספרד, תפסוק כמו הרמב״ם. זה בעצם מה שאני אומר כאן. רק שכאן אני טוען, אני לא עושה את זה סתם, בגלל הקשר הגילוי. אני עושה את זה בגלל הקשר הצידוק. זאת אומרת, אני טוען שבשיח ההלכתי אני יכול להראות, זאת אומרת, בראיות הלכתיות, שזה באמת הלכה שנאמרה על נסיבות, לא שהיא נוצרה בגלל הנסיבות. הטענה שההלכה נוצרה בגלל הנסיבות זה לא רלוונטי לדיון ההלכתי. אבל הטענה שההלכה מדברת על נסיבות כאלה וכאלה, בדווקא, אם תצליח להראות את זה, זה טיעון לחלוטין הלכתי. וכאן הנסיבות כן נכנסות לתוך הדיון ההלכתי, וזה בדיוק מה שראינו, הנקודה שראינו בפעם הקודמת. שבפעם הקודמת מה שאמרתי זה פסיקת ההלכה בשואה, בעצם טענתי שזאת באמת הייתה ההלכה הנכונה לאותן נסיבות קיצוניות. וכמובן בנסיבות אחרות זה לא רלוונטי, לא קרו שם שני הדברים בעצם בהקשרות, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת. מצד אחד הנסיבות הולידו שיטה הלכתית שלא הייתה קיימת עד אותו זמן. נגיד מה שהרב גיברלטר דיבר שם על דיני ממונות בגטו. הוא אמר שאין בכלל בעלות בגטו, אין בעלות. אז אני אומר, שם קוראים שני הדברים. מצד אחד, הנסיבות הולידו שיטה הלכתית. מי שלא חי בנסיבות הקיצוניות האלה, לא היה מעלה בדעתו שבכלל זה מה שההלכה אומרת על נסיבות כאלה. אתה לא חי שם, אתה לא בודק את ההלכה על נסיבות כאלה, אתה לא מבין מה אומרות נסיבות כאלה, אז אתה לא תעלה בדעתך שיש דבר כזה. אז לכן אתה לא תבדוק, אתה לא תמצא את ההלכה הזאת. במובן הזה הנסיבות הולידו את השיטה ההלכתית של הרב גיברלטר. אבל מצד שני, זה גם, זה אספקט אחד. במובן הזה לא אכפת לי, כי מה שהודיד את השיטה לא מעניין. מצד שני, אבל כמובן, מה שהוא אומר נכון ותקף לנסיבות ההן. ובמובן הזה זה כן רלוונטי. את אני טוען ששם זה כן ייכנס לשולחן ערוך. צריך להכניס את זה לשולחן ערוך, את מה שהוא אמר. כי עכשיו בשולחן ערוך אמור להיות כתוב, בנסיבות הקיצוניות האלה, ההלכה היא כזאת וכזאת. בחושב משפט. זאת אומרת, אין דיני ממונות.
מה שאתה טוען זה גם בדין דאורייתאי. כלומר, כי בעלי מומים, נגיד, זה דין דאורייתאי להבדיל מגרים.
לא, גם גר.
גר זה דין
דאורייתא.
אהבתם את הגר.
שלא למנות אותו ל...
כן. עובדים את זה, מכרם אחיך תשים עליך מלך, אחיך, אבל לא גרים. ומי המלוכה לומדים כל השאר.
זה כי לומדים שהמלך הוא מבית דוד.
לא, לא, לא מבית דוד. בית דוד זה עוד פרשייה. זה כמו הרמב"ן בפרשת ויחי, שהוא אומר שיש איסור לשים כהנים מלכים, הוא ירושלמי. יש איסור, לא כי אסור שבט מיהודה, אז אומר שיש איסור לשים כהנים מלכים, וזה היה העוון של החשמונאים, שהם שמו את עצמם כמלכים. מה החידוש? כל מי שלא מבית דוד, הרי כהנים זה משבט לוי. כל מי שלא מבית דוד יש איסור. אז אמר, לא, זה לשים שני איסורים. אם אתה שם חשמונאי, כהן, להיות מלך, אמרת שני איסורים. א', הוא לא מבית דוד, שזה בכלל הרמב"ן טוען שזה לא איסור. רק לעבור על צוואת הזקן. כי יעקב הבטיח את המלוכה לאסור שבט מיהודה. ממשמעות לשון הרמב"ם נראה שזה לא איסור. זה רק צריך לציית לצוואה של יעקב אבינו. וחוץ מזה, וזה כן איסור, שלומדים אתם איזה היקש בספר דברים, לשים כהנים למלכים. זאת אומרת, אתה עובר שני איסורים, אתה שם כהנים. אתה שם מישהו משבט זבולון, עברת את האיסור שזה לא מבית דוד. שמת אותו משבט לוי, עברת שני איסורים. אז גם פה אותו דבר. כשאתה שם גר להיות מלך, חוץ מהאיסור שהוא לא מבית דוד, אתה עובר גם את האיסור שזה גר. מעבר לזה, גם מה קורה במלך של מלכות ישראל, לא מלכות יהודה. ושם אין מלכים משבט מבית דוד. שם אתה תעבור את האיסור הזה, עדיין, גם שם אסור לשים גר.
אם אתה נכנס לעניין דאורייתאי, אז אתה טוען שזה קיים גם שם, אתה לא נכנס למחלוקת של רבי שמעון.
דורשים טעם הדקרא. זאת שאלה קשה. זאת שאלה קשה. לכאורה פה אנחנו דורשים טעם הדקרא, ואני אענה לך כמו שאומרים בישיבות, שזה גדר ולא טעם. והשאלה היא איפה, מה מבחין בין גדר לבין טעם, זאת שאלת מיליון דולר.
מה מבחין בין?
גדר לטעם. אני בעצם טוען שאני לא נכנס לטעם של ההלכה, למה ההלכה היא כך, אני אומר הגדר של ההלכה, מה ההלכה אומר? היא אומרת שבנסיבות האלה זה כך, ובנסיבות האלה זה כך. מה הטעם? לא יודע, זה... כמובן שהגדר הזה נגזר מהטעם. זאת אומרת, בכל מקום שאומרים זה גדר ולא טעם, תמיד אתה... קח תריף בתחילת במקר. הריף מסביר שמה ששן והרגל פטור ברשות הרבים. אחרי זה הרמב"ם משאיר אותו ועוד אחרים. שן והרגל פטור ברשות הרבים בגלל שדרכם של אנשים ללכת ברשות הרבים בבהמות שלהם. ומי ששם שם משהו שיזהר על הממון שלו, כי הוא לדע. אנשים הולכים ברשות הרבים. והנפקמינה היא לדף ארוך שמונח ברשות הרבים וראשו ברשות היחיד, והבהמה הלכה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד. הוא טוען שגם תהיה פתוח. למה? כי סוף סוף הבהמה הלכה ברשות הרבים, וזכותה ללכת שם, לכן אני פטור.
אבל לפי הטעם זה לא מסתדר.
מה?
לפי הטעם אבל זה לא יסתדר. בגד, כי הטעם, כל הבעיה זה רק ברשות הרבים, אולי אני...
לא.
אבל אנחנו ברשות היחיד.
זה תלוי לאיזה צד של המטבע אתה מסתכל.
בדיוק, אז הוא אומר, תלוי אם זה גדר או טעם.
מבחינת זה שהולך עם הבהמה, הוא היה בסדר, מה אתה רוצה ממנו? מבחינת בעל הפירות, איך הוא יכול להיזהר? אתה אומר לו, תיזהר בעצמך. בסדר, זה באמת ניסוחים שונים, יש בין הרמב"ם והריף, יש ניסוחים שונים. בהצבעה הזאת, תוסות מביא את זה, זה בכל זאת תוסות עם הריף. שנייה אחת, אז רק אני רוצה לומר שגם שם, מה זאת אומרת, הריף דורש טעם הדקרא. מרשל מי יודע עליו ממני. הריף דורש טעם הדקרא. אמרת, אותו אומרת פטור, ושם רגע פשוט הרבים פטור. מה אתה דורש טעם הדקרא? אז אותו בישיבה זאת אומרת, לא, זה גדר, זה לא טעם. הגדר הוא שמותר לאדם ללכת ברשות הרבים. בסדר, אבל הגדר הזה נגזר מטעם. עכשיו, אני רק אעיר הערה, זה נושא בפני עצמו, עניין של טעם הדקרא, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה נושא לשיעור, זה כמה שיעורים בפני עצמו. דיברנו על זה פעם, אני אדבר על זה גם על זה.
יש נושא.
אה?
יש נושא אחד.
כן, אני אדבר גם על זה פעם. אז כן, זה חיים שאומר, שואלים את המה ולא את הלמה. אין דבר כזה, שטויות. אין מה בלי למה. המה נגזר מהלמה, איך אתה יודע את המה? אתה יודע את המה ויש לו מבין את הלמה, אוקיי? אבל נקודה אחת חשובה צריך לדעת. כאשר אנחנו לומדים את זה ממשמעותה דקרא, אז באמת שאלה קשה. ואם אנחנו לומדים את זה מדרשה, אז לא. אין בכלל שאלה של טעם הדקרא בדרשות. למה? משתי סיבות. פעם חשבתי סיבה אחת, עכשיו קראתי בספר של הרב
שמואל. זה משנה את הדרשה?
ספר חדש, שהוא אומר עוד נימוק, מעניין.
זה משנה איזה דרשה, האם זה דרשה שתלויה במסורת, כמו גזירה שווה. אז זה סוג של דבר שבמצא...
גם גזירה שווה לתלויה באמת במסורת.
מה זאת אומרת? כתוב בגמור שאי אפשר לדון גזירה שווה מעצמנו.
אז כתוב, אבל הרמב"ן וכל תלמידיו אומרים שאפשר. רק צריך איזשהו רמז מהמסורת. יש לזה הרבה ראיות בגמרא, יש מחלוקות על גזירה שווה. איך זה קורה? הרמב"ן כבר מאיר את זה. מסתכל באנציקלופדיה תלמודית, ערך גזירה שווה, הוא מסביר שם שגם גזירה שווה אדם דן מעצמו, רק אתה צריך איזשהו סיוע. יש איזושהי מסורת שאומרת שבין שתי המילים האלה עושים גזירה שווה. או שההלכה הזאת יצאה מגזירה שווה ואתה מחפש מאיפה, או... אתה צריך איזשהו עזרה, כי אחרת באמת אתה יכול לעשות הרבה דברים בעזרי בסיס. בכל אופן, אבל ענייננו, מה שאני רוצה לומר, שאם אתה לומד משהו מדרשה, אז השאלה של טעם הדקרא לא קיימת. למה? שתי סיבות. א', שאלת הטעם הדקרא עולה במקום שבו אתה רוצה לבסס את הדין רק על הטעם. לא, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, אנחנו מסתכלים מה כתוב, לא למה, לא שואלים את שאלת הלמה, פרשנות תכליתית, מה שנקרא היום במשפט של הרבה. אבל במקום שבו יש לך איזשהו עזר טקסטואלי, אתה מצליח להראות את זה בפרשנות של הפסוק או בדרשה של הפסוק, אתה לא נסמך על הטעם. יש לך עזר טקסטואלי, הטעם רק בא לחזק או לתמוך, אבל בסופו של דבר אתה לא נסמך רק על הטעם, אלא יש לך סיוע בלשון הפסוק או בייתור כלשהו שנדרש, משהו כזה. זה לא שייך לדרשת טעם הדקרא. זה שמואל אריאל מראה שם בספר, אני חושב בצורה יפה. אני פעם חשבתי בניסוח קצת אחר, הוא קשור, אבל הוא קצת אחר, וגם על זה הוא מדבר שם בעצם, אם תרצו. ספר מצוין, גם אני מאוד ממליץ עליו. אתה בתוכנו, יצא עכשיו מזמן. הניסוח אחר בעצם אומר שבדרשה תמיד מעורר הטעם. אין דרשה בלי טעם. אין דרשה אחת בעולם שנדרשה בלי להיזקק לטעם. את השם אלוקיך תירא. בסדר? אז העת בא לרבות. לרבות את מה? תננים, נישאות, יונים. את מה לרבות? לא יודע, לא כתוב בפסוק את מה. אתה מפעיל את הסברה, אתה אומר, את מה זה בא לרבות? הכי סביר, או הכי פחות בלתי סביר, זה תלמידי חכמים, נכון? זאת אומרת, גזרה שווה לעלה מאישה. יש גזרה שווה, עכשיו אתה עושה גזרה שווה טוב, אז נכתוב עכשיו אישה בעין. זה כמו עבד, נכתוב בעין. או אפשר לשעבד את האישה, כמו את העבד, היא קניין בעלה. אבל זה לא נכון מלכתית. למה? כי אנחנו מפעילים את הראש, ואנחנו שואלים את עצמנו מה באמת דומה בין עבד לאישה, מה באמת ניתן לדמות בין עבד לאישה, ולגבי זה אנחנו מיישמים את הגזרה שווה. לגבי משהו אחר אנחנו לא מיישמים, למרות שבגזרה שווה יש אפילו כלל, שאין גזרה שווה לחצאים. אמר מחלוקת רשב"ם ותוספות, מה זה לחצאים? האם זה מאלף לבית ולא מבית לאלף? או שכל הדינים של האלף צריכים לעבור לבית, ולא רק חלק מהדינים של האלף לעבור לבית? אבל אני מדבר על הפרשנות השנייה, תהיה המקובלת יותר. בקיצור, אין דרשה בעולם, המידות הדרש הן תמיד איזשהו טריגר טקסטואלי לעשות דרשה. אבל מה לעשות עם הטריגר הזה, זה תמיד שאלה של סברה. כשאתה מדמה בין שני דברים לעניין מה לדמות, כשאתה מרבה משהו, את מה לרבות, זה תמיד פתוח. לפי מה אתה מחליט? לפי הסברה, נכון? במקום שבו אני דורש דרשה, אז אין שאלה טעם הדקרא. אז נגיד, מקרב אחיך תשים עליך המלך, פה זו שאלה מעניינת, האם זה ממשמעות? אחיך, אז הוא אומר אחיך ולא גר. או שזה דרשה. אחיך ולא גר, יכול להיות שרק הדרשה אומרת, אחיך בא למעט את הגר, כי הייתה איזושהי סברה פה לעשות יהודי רגיל ולא גר. למשל, לפסול נשים לעדות. ועמדו שני אנשים אשר להם ערים לפני השם, אמרה בשבועות. ועמדו שני אנשים אשר להם ערים לפני השם. אנשים ולא נשים. אתה מורט את השערות כשאתה רואה את הדבר הזה. התורה מלאה באמירת על אנשים, והשוואה כתוב אישה לאיש לכל האנשים שבתורה. דיברה התורה בעובד, דברי על אנשים, אבל הכוונה גם לנשים. מה זה אנשים ולא נשים? ברור שחזל הייתה להם איזושהי סברה שהם חשבו שצריך לפסול נשים לעדות, ולכן הם דרשו אנשים ולא נשים. זה אפילו יותר חזק מה שאמרתי קודם. בלי הסברה הם לא היו דורשים כלום. בעת השם לוקח עתירה, אתה חייב לרבות משהו, הסברה קומדת לך את מה לרבות. פה אני חושב שהם לא היו דורשים שום דבר בלי הסברה. כי הדרשה הזאת היא מופרכת לגמרי, זאת אומרת, הרבה מאוד בחינות, ועמדו שני אנשים אשר להם הרי, זה לא שם מוזרה ביותר. אבל אני רק אומר שבדרשות...
מה הייתה הסברה אבל?
הסברה הייתה שנשים לא אמורות להעיד, כבוד אבא מלך פנימה, נשים דעתם קלה, לא יודע כל מיני דברים כאלה. כמובן, אפשר לדון עכשיו, מה קורה?
בדיוק, מה היה היום שזה השתנה?
לא צריך להחשיב אותם. טוב, אני אומר, צריך לדון בזה ולראות באמת, לדייק באמת מה הסברות, מה הגמרא קצת מדברת על זה. האם זה באמת יש אנשים דעתם קלה או לא דעתם קלה, הגמרא עצמה מדברת את הבעניין הזה. בכל אופן, אז הנקודה היא שכשאתה מדבר על דרשות, אז אין שאלה של טעם הדקרא, אני חוזר לשאלה שלך. אין שאלה של טעם הדקרא, כי בדרשות, תמיד הדרשות מבוססות על איזשהו טעם. אז ממילא עכשיו, אם זה מבוסס על הטעם הזה, אז בוא נראה איפה הטעם שייך ואיפה הוא לא שייך. אנחנו אומרים לא דרשינם טעם הדקרא זה על הלכות שכתובות בתורה, על פרשנות של ממשמעותה, לא על דרשות, לא על, על דברים שיש לנו עזר בטקסט לתוצאה ההלכתית הזאת.
כלומר, אם יש פרשנות אחרת, נגיד מאחיך ולא תביא...
נגיד, לא תחבול בגד אלמנה. בסדר? כתוב בפסוק, לא תחבול בגד אלמנה. עכשיו שואלים, כשרשים רבי יהודה נחלקים, זה גם אלמנה עשירה או רק אלמנה ענייה? בתורה אין לזה רמז, כתוב לא תחבול בגד אלמנה, כל אלמנה. אומר רבי יהודה, כל אלמנה, לא דורשים טעם הדקרא. זה אחד הדוגמאות שמביאים. רבי שמעון אומר, דורשים טעם הדקרא, אלמנה ענייה, אתה צריך להחזיר את המשכון בלילה, ואז אתה מוציאה שם רע בשכנותיה. אלמנה עשירה, לא צריך להחזיר את המשכון, אז מה הבעיה? הוא דורש טעם הדקרא. למה פה יש את המחלוקת? כי פה אתה הולך רק עם הטעם. אתה לא מביא איזו דרשה או ניסוח בתורה שמראה שזה רק אלמנה ענייה. אתה אומר, אני חושב לעצמי מה הטעם של האיסור, כי זה אלמנה ענייה, ואתה צריך להחזיר לה בלילה את המשכון וכו'. להסתמך רק על הטעם זה מחלוקת אם דרשינו או לא דרשינו טעם הדקרא. או לא ירבה לו נשים. לא ירבה לו, גם זה דיון שם. לא ירבה לו נשים, אז גם כן. לא ירבה לו נשים, אז גם צדיקות, אפילו כאביגיל או לא. אם אני דורש טעם הדקרא, אז לצדיקות אין בעיה, כאלה שמסירות את לבבו. אבל אם אני לא דורש טעם הדקרא, אז לא. ושוב פעם, למה? בגלל שאין לך עזר מדרשי או טקסטואלי בדרשה הזאת. אז זה מחלוקת הטעם הדקרא. במקום שהדרשה מוציאה את התוצאה ההלכתית הזאת, אז זה שיש פה סברה זה לא מפריע, להפך, כך עושים דרשה. דרשה תמיד עושים על בסיס סברה. תשאלו, אז למה צריך את הדרשה אם יש סברה? בדיוק בגלל זה, כי לא דרשים על טעם הדקרא. אם הייתה לי רק את הסברה, אז לא הייתי יכול להסתמך עליה. בגלל זה צריך את הדרשה. הדרשה באה להגיד לי, פה, לך עם הטעם. או שהטעם לא מספיק חזק, יש כל מיני אפשרויות למה צריך את הדרשה. אז אני חוזר לענייננו, אז בעצם הטענה היא שבמקרה של השואה, שדיברנו עליו בפעם הקודמת, קוראים שני הדברים. א', הנסיבות הנביאו את התוצאה ההלכתית, ב', אחרי שזה קרה, אני לא מתעלם מאיך שהגיעו לתוצאה הזאת. למה? כי גם נכון לומר שם שהתוצאה מדברת על הנסיבות האלה, זה רק על נסיבות קיצוניות. ובאמת בנסיבות אחרות לא נכון שאין דיני ממונות, אמר גיברלטר לא התכוון להגיד את זה. כמו הרמב"ם מהתוספות על קידוש השם. שם גם הרב גיברלטר שדיבר על נסיבות קיצוניות ואמר שאין שם בעלות, הוא לא שהנסיבות הקיצוניות הביאו אותו למחשבה קומוניסטית כזאת שאין יותר בעלויות בעולם, גם בנסיבות אחרות. הוא אמר, בנסיבות המסוימות האלה אין בעלות. אז שם הוא עצמו אומר שאני מדבר רק על הנסיבות האלה ולא על נסיבות אחרות, ובנסיבות אחרות יהיה דין אחר. לכן אין שום בעיה, שם אני מאמץ את התפיסה הכאילו מחקרית שאמרתי קודם, כי פה זה באמת נכון לעשות את זה. כי פה הנסיבות לא משחקות רק את את המשחק של מה הביא אותנו לחשוב כך, אלא ההלכה מדברת רק על הנסיבות האלה.
אז מה יהיה כתוב בשולחן ערוך?
מה ערוך יהיה כתוב? אם אתה נמצא בנסיבות קיצוניות, לא משנה איך שלא תגדיר אותן, אין בעלות. סעיף נספח לחושן משפט. כל האמור עד כאן זה רק בנסיבות לא קיצוניות. בנסיבות קיצוניות שום דבר לא רלוונטי. אתה יכול למחוק את חושן משפט. כמעט כל חושן משפט. עכשיו אני מבין, אני חושב, יש קצת דברים אחרים, אבל המון אתה יכול למחוק. בסדר? בסדר, אפשר להתווכח על זה, זה מה שאני טוען, אבל אני רק מנסה להביא את הדוגמה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, ששם מתקבצים לפונדק אחד שני המכניזמים. גם המכניזם שהנסיבות מגלות לך פעם שלא גילית בלעדיהן, הן משחקות גם את הקשר הגילוי, אבל שם הנסיבות משחקות גם את הקשר הצידוק. שם הנסיבות גם אומרות לי שבנסיבות האלה כך נכון לנהוג, בנסיבות אחרות לא. ולכן שם זה גם ייכנס לשולחן ערוך. עכשיו, בעצם זה אומר, ומשם המשכתי קצת לדבר, שיש מצבים שבהם, במצבים קיצוניים, זה מה שאמרתי מהר ככה בסוף, במצבים מאוד קיצוניים, פוסק שלא חווה את זה לא יכול לפסוק לגביהם. פוסק שלא נמצא במצב הזה בעצמו, או לא מבין לעומק מה אומר מצב וזה לא יכול לפסוק. זה כמו, הזכרתי את סדרת כתבות ביתד נאמן, משם התעוררתי לעניין הזה של גטו ורשה, גטו קובנה, והייתה כאן איזושהי תגובה של איזה מישהו, רב שעוסק בדיני אמנות, או מה זה כמובן לא נכון, בטח לא היו לו ספרים, אז נסלח לו וזה, אבל זה לא נכון. בעיניי הוא דיבר שטויות שם, אבל מבחינתי הנקודה היא שכיוון שאתה לא חי את הסיטואציה, אז אתה עובד במשקפיים הממוניות הרגילות, במשקפיים הממוניות הרגילות זה באמת לא נכון. כי אתה לא מבין את הסיטואציה, אתה לא יכול לפסוק לגביה. אתה לא מבין מה זה אומר. הבאתי את הדוגמה הזאת, כן, של שניים שנופלים, נכון? במעלית, עומדת להתעסק או משהו כזה, אומר, תן לי את העד, לא רוצה. לקחתי לו את זה. גזל, אסור לי לקחת עוד שנייה, שנינו מתרסקים עם העד ואם לא יישאר מאיתנו זכר. אז מה, יש פה גזל ודיני ממונות והכל? לא נשמע לי. אבל עוד פעם, אני מהכיסא הנוח הזה, יכול להגיד, לא, מה פתאום, גזל זה גזל, גזל מרקד בראש כולם, צריך נורא להיזהר ולהחמיר בלכות גזל. מי שחי בתוך הסיטואציה ומבין, זה פסניס, זאת אומרת, בסיטואציה כזאת אין דבר כזה נאמונות, מה זה גזל? עזוב את השטויות האלה, אתה לוקח לך את העת ואני כותב מה שאני רוצה. מה אתה שומר על העת הזה כי שנייה אחת אתה רוצה אותו בכיס עד שאתה מת יחד עם העת? זה שטויות, בסיבות כאלה, מי שחי בפנים, מבין שלא שייך לשים שם, ליישם שם את דיני הממונות, אין בעלויות במצב כזה, זה שטויות. אוקיי? אז אני אומר, בשביל זה אתה באמת צריך להבין את הסיטואציה, לחוות אותה, זאת אומרת, להבין אותה באמת מה היא אומרת. אמרתי, הבאתי עוד דוגמאות, כן, מה קוראים פסיקה לגבי שירת נשים. אז כל מיני, הזכרתי את זה, אני חושב, לא? כל מיני רבנים שאומרים שאסור שירת נשים. אם אתה אומר שזה אסור קטגורית, אסור כי באיסור גמור, כי חז"ל אסור את זה, וזה הכל לא קשור לנסיבות ולמה זה עושה ולמה המשמעות של זה. בסדר, זו פסיקה אחת, אבל תפיסה פשוטה היא לא כזאת, רבה לך. תפיסה פשוטה שזה איסור בגלל שזה מעורר ירורים. כתוב על מה בכמה מקומות, גברי אישה לנשי ענה, אז יש בן העורף וכל דברים כאלה. אז זה מעורר ירורים. עכשיו, פה זה כבר שאלה עובדתית. האם באמת שאתה הולך להופעה שלך ואלברשטיין מתעוררים לך ירורים? אני לא יודע, אצלי לא. אני חייב להתוודות. יכול להיות שאני פה מתוודע על איזה פגם באגף ה... אבל לא, באמת לא, אני הולך לשם בגלל שזה, אני לא הייתי שם, אבל הייתי הולך. כי זה, אני אוהב את השירה שלו, זה פשוט יפה, נשארה יפה. אני לא חושב שיש לזה איזושהי קונוטציה מינית. יש הופעות אולי שבהן יש קונוטציות מיניות, זה דיון אחר. אבל אני אומר, בשביל להבין את זה, אתה צריך לשמוע שירת נשים, להבין באיזה הקשר זה נתפס היום, מה, איך אנשים מתייחסים לזה. אף אחד לא מעלה בדעתו את הדברים האלה, לדעתי, בהופעות רגילות, קונבנציונליות, של זמרות נורמליות, לא כאלה, דברים נורא מיניים. זה לא הנקודה, זה לא בכלל לא בהקשר שם. עכשיו, מי שלא חווה את זה, אולי לא מבין את זה, הוא מבחינת כתוב בגמרא, שזה מעורר אירועים, הוא בטוח ששם כולם מגיעים רק בגלל ההזיות המיניות שמתעוררות להם מהשמיעה של השירה. הוא לא חווה את זה אף פעם, אז הוא לא יכול לפסוק לגבי זה. עוד פעם, זה כבר לא מצב קיצוני כמו בשואה, אבל עדיין, זה מצב שבו, אם אני מאמין לך שאתה יהודי ישר, אז אם אתה עושה את זה, בטח לא שמעת אף פעם שירת נשים, נכון? אז אתה לא יודע מה זה עושה, אתה לא יודע מה ההקשר של הדבר הזה. אם אתה לא יודע מה זה עושה, אתה לא יכול לפסוק הלכה. אתה לא יכול להגיד שזה אסור, אתה לא יודע. אתה צריך להבין מה זה עושה לאנשים בשביל להחליט האם זה מותר או אסור. ולכן, כשהסיטואציה היא מאוד זרה לך, גם היא לא מאוד קיצונית כמו משהו, אבל היא עולם לגמרי שונה משלך. היא זרה לך לגמרי. אז במקום כזה, אתה לא יכול להחליט על זה. אתה אולי יכול להחליט מה זה עושה לך או לכאלה שסביבך שחיים פחות או יותר באותו עולם. אולי. אבל אתה לא יכול להחליט מה זה עושה לאנשים אחרים. אותו דבר בכל מיני מניינים שוויוניים למיניהם. יש כל מיני רבנים מחווים דעה לגבי העניין הזה. אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. בהקשרים הלכתיים, מה שאסור הלכתית, אסור, בסדר. אבל במקום שבו אתה מחווה דעה מה כן ראוי ומה לא ראוי, אתה צריך להכיר מה חושבת קהילה כזאת, מה זה עושה לקהילה הזאת, מה זה אומר אם כן תעשה את זה ואם לא תעשה את זה, ורק אז תוכל לקבל החלטה אמיתית. זה לא הגיוני שמישהו שבכלל לא חי את העולם הזה יפסוק להם הלכות. בין נושאים האלה, עוד פעם אני אומר, אם יש משהו שהוא קטגורית אסור, לא קשור למה זה עושה לך ולא עושה לך, בסדר, אז אולי. אבל במקומות שבהם זה לא כך, אז אני חושב שזה צריך להיזהר מפסיקת הלכה כזה.
עכשיו היה טקס יום השואה. והיו שם שני הרבנים הראשיים, ומלא שירות אנשים.
זה קורה תמיד, העלו את זה כבר. אומרים, תראה, אנחנו לא יכולים, ופה ושם, וזה כמו שהתירו לרבי יהושע בן חנניה.
לא, אבל זה אומר שהם מבינים מה זה שירת נשים, והם עדיין לא ישנו את הפסיקה.
כן, אבל אתה מבין שהם עושים את זה
בגלל שהם...
אבל
שיקולים אחרים.
שיקולים
המקורות, יש לנו שיקולים אחרים. כן, אבל בתור חרדי, לא נראה לי שהם תוקפים את עצם העניין. זאת אומרת, לא נראה לי שהם תוקפים את העניין של שירת נשים, כי שירת נשים, האם זה אסור או מותר. או נגיד מעניינים שוויוניים, אם זה אסור או מותר. הם לא באים לדון בזה בכלל. לפי איך שאני רואה את זה מהחברה שאני מגיע, הם מסתכלים על המניעים שלהם, זאת אומרת, אלה שעושים עניינים שוויוניים. כמה... אני לא יודע מה המניעים שלהם, אבל זה...
גם את זה
אני
לא מכיר.
זה עיקר ה...
א', אני... טוב, זה...
אבל
לא יודע לך, א', אני לא מסכים.
על מה הם מסתכלים?
מאיזה כיוון זה מגיע? אם נגיד היום עניינים שוויוניים שכולם צדיקים, והם צדיקים, ואומרים, וואלה, בואו נעשה משהו שוויוני, כי אנחנו
מכירים את זה. אני חולק על זה בתארתי. א', הם לא יודעים מה המניעים שלהם, כי הם לא מכירים אותם. אני במקרה חשבתי בדיוק כך עד שהגעתי לחברה מהסוג הזה ופגשתי דברים שלא חשבתי.
אוקיי, לא אמרתי שהם מכירים, אבל את מה שהם תוקפים, הם תוקפים את העניין הזה.
לא משנה, התקפה שלי אותו דבר. אתה מדבר על משהו שאתה לא מבין בו, לא אתה.
כן, אני מסכים.
לא משהו שאתה לא מבינים בו, אז מה זאת אומרת? גם את זה אני לא מסכים. ב' אני לא מסכים, אפילו אם אתה מכיר אני לא מסכים. כי המניעים זה לא שיקול להלכה. כשמישהו עולה לתורה כי יש לו מניע לראות אדם חשוב, בגלל זה תמנע ממנו לעלות לתורה. ממתי בודקים מניעים? אם זה מותר, זה מותר. אם זה אסור, זה אסור. מה זה מניעים? מניעים זה לא שיקול הלכתי.
מה העניין?
אתה יכול לגזור גזרות על מניעים.
כן, מה העניין? מה רע בלגזור גזרה בגלל שיש
פה... אין שום בעיה, שיהיה לי פה סנהדרין. אף אחד לא יכול לגזור גזרות. אין מי שיכול מוסמך לגזור גזרות. אותם רבנים עצמם יגידו לך על יום עצמאות שאין היום מישהו שיכול לתקן תקנות, נכון?
כן.
לגזור גזרות. אז גם הם שלא יגזרו גזרות. כולל הפלאפון דרך אגב. הסמארטפון. אותו דבר, זה תרתי לסתרי. זאת אומרת, יש פה גזרות, איסור בחפצה, לא אזהרה. היית מזהיר שזה מסוכן וזה, אפשר לדון בזה. אבל גזרות, כאילו בחפצה, מאיפה הסמכות לגזור גזרות? פתאום נולדה הסמכות הזאת, אחרי שמסבירים לנו שאין סמכות לעשות שום דבר. גם את הדברים שאפשר היה לעשות, אין סמכות לעשות. אז מה פתאום עכשיו קרה שכן אפשר? מה שקורה זה שבגלל שאנשים מבינים שיש פה איזשהם מניעים שנראים להם בעייתיים, ואפילו בהנחה שהם צודקים, זה לא תמיד ככה, לפעמים כן, אבל זה לא תמיד ככה, אני לא חושב שמניעים זה שיקול רלוונטי. מניעים זה, בסדר, אז אני, יש לי את כל המניעים שלי, אני נותן צדקה בשביל שיחיה בני. אני נותן צדקה בשביל להיראות נדבן. אז מה, בגלל זה אסור לקחת ממני צדקה? יש איסור, מה זה קשור? כל אחד, אחד עושה לשמה, אחד עושה לא לשמה. מי שעושה לשמה זה כמובן יותר טוב. אבל זה לא אומר שמי שעושה לא נשמע, אז אסור לעשות את זה, או שזה פסול. אתה צריך להחליט, אם יש איסור הלכתי, אז זה אסור בלי קשר למניעים. ואם אין איסור הלכתי, אז שוב פעם זה מותר בלי קשר למניעים. יכול להיות, אתה יכול להגיד, אני לא ממליץ, כי אני חושב שזה תהליך בעייתי. בסדר, תגיד את זה, ונראה אם אנחנו מקבלים או לא מקבלים. רק אמרנו, אנשים מפחדים שלא יקבלו מהם אם יגידו את זה ככה. אם יגידו זה אסור, אז יקבלו. וכאן אנחנו משלמים מחיר גבוה מאוד, כיוון שהציבור מאבד אמון בפסיקות. ושהציבור בסופו של דבר מבין שזה לא באמת איסור הלכתי. ואז הוא מאבד אמון גם במקום שזה באמת איסור הלכתי. ולא מאמינים לך כבר, אחרי שאתה אומר את זה. זה כמו חווה עם העץ, כן? שאמרה להנחה שהקדוש ברוך הוא אמר לא לגעת. ובעצם הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, מעץ הדעת. הוא דוחף רש"י על התורה. רש"י אומר שהנחש דחף אותה, והנה, התורה נגעת בעץ ולא קרה כלום. עכשיו היא גם אכלה. כשאתה מציג משהו שהוא מותר בתור משהו אסור כדי שיקבלו ממך, יש לזה מחיר. כי אם אתה תראה שהדבר הזה הוא לא אסור, אז פעם הבאה שתגיד על משהו שהוא באמת אסור, שהוא אסור, גם את זה לא יקבלו. וזה מה שקורה היום דרך אגב. אותו דבר אגב על המסמסים.
זה כמו זאב זאב.
נכון, זאב זאב, בדיוק. המסמסים בשבת, מה זה? מאיפה זה באה התופעה הזאת? זה כשאתה שומעים טוב, אלה חפיפניקים. אבל למה דווקא ה-SMS'ים? לנסוע בשבת לפעמים זה יותר מציג מאשר, לא לנסוע בשבת, יותר מציג מאשר לסמס. למה מסמסים דווקא? אני אגיד לכם למה, כי אין איסור. כשתשאל פוסקים למה אסור לסמס בשבת, לא תקבל תשובה. דיברתי עם כמה אנשים. אין תשובה, אני יש לי רעיונות כאלה או אחרים, אבל זה מאוד, מאוד רף, מאוד לוז, כן? לא מבוסס, איסור להשתמש בסמארטפון
בשבת. אבל לא מבינים את הבעייתיות שבעניין.
אז אנשים מרגישים שבעצם מוכרים להם לוקשים. זה לא באמת עשו, עוד פעם, לא תלמידי חכמים גדולים כל החברה האלה, אבל יש לפעמים תחושה שאומרים לך על משהו שהוא אסור כי לא רוצים שתעשה את זה. זה מפריע לציוויון השבת, למבדים תחול, כל דברים נעשו לזה. אלה דיונים מאוד מפוקפקים, אנשים לא קונים אותם. עכשיו, אם היית אומר את זה, יכול להיות שכן היו יותר מקבלים. אבל נעגנים את זה באיסו, שלא לעזוב אותי, זה לא בונה. להזיז על המסך טאץ', אל תגיד לי שזה בונה או מבעיר. עכשיו, עוד פעם, לפעמים זה המרה הזו, כי אתה לא מבין מה ההגדרות של בונה ומבהיר, אבל הרבה פעמים זה שם תחושה בריאה. אנשים לא מקבלים את זה. אני חושב שזה חלק מהסיבה ל-SMS'ים בשבת, זה לא רק החיפוף הזה וההליכה על הקצה. אלא יש איזשהו, יש איזושהי תחושה שאנחנו לא קונים את מה שאומרים לנו זה אסור, תבין? איתם מה זה אסור.
וזה חשמל?
אני אומר, תשאלו פוסקים ואתם תראו, יש פוסקים שממש מתאים. ממש מתאים, זה לא מפרסמים את זה. ויש פוסקים אחרים ש... בשם, אולי הוליד, לא יודע, מין ניסוי עדר המנן כאלה שלא נפסקו להלכה, שאני נמצא. מין כזה מאוד מפוקפק. אני, יש לי איזשהו רעיון של בונה עם החזון איש, אבל... צריך להבין מה זה בונה, ועוד פעם, וזה יסוד שאפשר להתווכח עליו. זאת אומרת, זה לא משהו מאוד ברור. אני אומר שיש לפעמים לציבור הזה תחושה בריאה, מתי אתה עובד עליו. ולמרות שהם המרצים ולא מבינים רובם, כן, בסדר, זה לא בגלל שהם עמדו את הסוגיה והבינו שאתה עובד עליהם. יש תחושה שהם איבדו אמון. זאת אומרת, אם אתה תראה לי זה שחור על גבי לבן, זה שולחן ערוך, זה גמרא, זה תורה, לא יודע בדיוק מה, יותר אנשים יקבלו את זה.
למה נתפסת ל-SMS'ים? כל החשמל זה בונה
או מבהיר? לא, ב-SMS'ים זה יותר חזק. בחשמל יש מבהיר, בתנועת להד, נגיד. אתה יכול לראות בזה מבהיר, בדבר שהוא לא מופרך.
היום עם לדים, היום עם...
אוקיי, זה לדים, זה כבר מתקרב יותר לסמארטפון. בסדר, נכון. לדים זה מתקרב יותר לסמארטפון, למרות שגם שם יש מולים, בסמארטפון אפילו זה ספק אם יש. מה אתה עושה שם? אתה מזיז, זה...
תמיד נדלק איזה נורה כשאתה... תמיד נדלק את איזה נורה כשאתה... כל פעולה שאתה עושה...
לא, זה לא בדיוק הדלקת נורה, אני בעצמי לא יודע מה קורה שלי, גם כן זה לדים... לא יודע בדיוק, אבל זה עסק בעייתי. לא בדקתי את זה לעומק, כן, בעצמי לא בדיוק.
לא, פשוט, כל נורה כשאתה מגיע, זה מעורר את המכשיר.
מעורר את המכשיר, זה נכון.
מעורר את המכשיר, נדלקות נורות.
מעורר את המכשיר, זה נכון, זה משנה את התמונה. בשביל זה מדליק משהו ומחבא משהו. מה בדיוק קורה שם? זה אני לא, עוד פעם, אני לא מספיק בקיא בעניין הזה, אני קראתי קצת ודיברתי קצת עם אנשים. לא ברור בכלל האיסור. יש פוסקים שאומרים בשקט שאין איסור. אגב, נדמה לי ש... לא, בעצם היה, לא שאתה מזל מזור, לא היה לי מסמר סתם, נדמה לי. אבל יש לו גם כן איזושהי אמירה בכיוון הזה. גם פוסקים חשובים. טוב, לא משנה, זה רק סוגריים, אני לא נכנס לזה עכשיו. הנקודה היא כזאת. בעצם, מה שקורה זה ש... יש נסיבות קיצוניות שבהן כללי ההלכה משתנים. כשאתה מבין מה זה אומר, אז כללי ההלכה משתנים. עכשיו אני רציתי לעשות את זה לפעם הקודמת, בואו נעשה את זה עכשיו. יש פה תשובה מישות ממעמקים של הרב אשרי, אפרים אשרי. זה היה בעצמו נדמה לי בגטו קובנה, גם הוא היה בגטו קובנה. והוא אסף את ה... הוא אסף שאלות ששאלו אותו בזמן השואה. אחרי השואה הוא כינס אותם לאיזשהו שנקרא ממערבקים. באמת דברים מזעזעים. באמת דברים מזעזעים. את העיסוק הלכתי בנושאים האלה זה ממש... זה עסק מאוד חזק. לקרוא אותו זה ממש לימוד ליום השואה. בכל אופן, בתשובה הזאת, יש נקודה שבמשקפיים מבחוץ זה נראה הפוך. זאת אומרת, אצל הרב, כן ראיתי, אצל הרב גיברלטר, מבחוץ, בעצם נראה שמדבר שטויות, זה הכולה הזאת שאין דין בעלויות, אין דין המכונות. אז אמרתי שאם אתה חי בפנים את העניין, אתה מבין מה המשמעות של הדברים, אתה מבין שאין דיני ממונות בגטו. פה התמונה היא הפוכה. אתה מסתכל מבחוץ, אתה לא מבין בכלל מה הם רוצים, ברור שהכל מותר, זה פיקוח נפש, מה השאלה? אתם תראו איזה דיון הוא עושה פה על דברים שאני לא הייתי כותב עליהם חצי שורה. שואלים אותי מותר או לא מסתכל מותר, זה פיקוח נפש. תראו, שאלה, אלה הזכירה ונפשי על האש בך. בימי הזדים הערומים לא הייתה לנו תקומה, מדי יום ויום היו יוצאים מהגטו למעלה מאלף איש כדי להעבידם בפרך בשדה התעופה. באנו שם את השדה התעופה. ולענותם בסבלותם. הנה בא לפניי, תבינו, זה אנשים בגטו שאין להם מה לאכול והם עובדים עבודת פרך. הנה בא לפניי תלמידי מר יעקב, השם יקום דמו. שהוא מת בסוף כמובן, אתם רואים את זה. ונפשו בשאלתו, היות שיש לו האפשרות להיכנס לעבודה במטבח במקום בישול המרק השחור, שהיה עשוי משהווית, שהגרמנים היו מחלקים ביהודים ביחד עם 100 גרם של לחם ליום. אולם דאקה, ששם יהיה נאלץ ומוכרח לעבוד במלאכת הבישול גם בשבת. האם מותר לבשל בשבת? כי זה יציל אותו, אחרת הוא ימות, ואנחנו רואים שהוא מת בסוף. כן, זאת הייתה עבודה. השאלה אם מותר לו לעבוד במטבח בגטו בשביל המאה גרם לחם והמרק שהוא הית הזה, כי אחרי הוא ייאלף למשל שם בשבת. אולם מאחר שעל ידי כך הוא ינצל מעבודת הכפייה הקשה שבשדה התעופה, המחלה את הנפש ושוברת את הגוף, אולי יש בזה גם משום פיקוח נפש, כי מאחר שינצל מעבודה קשה ומפרכת ויוכל לאכול ולהשביע את נפשו הרעבה במרק השחור ככל עבד נפשו, כי מי שעובד במטבח יכול הרי לקחת, וגופו נעשה על ידי כך יותר מחוסן, ויוכל להחזיק מעמד לבל יבולע בו מהרעב הכללי, ולא רק לאותו יום, ויוכל יותר, אז זה גם מחזק אותו לימים אחרים. הסורר בגטו, ועוד הוא שואל, אם מותר לו לאכול בעצמו ביום השבת מהמרק השחור שהוא מבשל בשבת, כדין מעשה שבת. עכשיו, על פניו, כשהייתי עוצר כאן, הייתי אומר, תשמע, אל תהיה טמבל. ברור שזה מותר, מה השאלה? זה פיקוח נפש, תעשה את זה, זה מצווה, לא מותר. אסור לך לא לעשות את זה. נכון? עכשיו תראו, תשובה שלמה, שני עמודים, זה דו צדדי עליו. שני עמודים, עם כל הדינים של מעשה שבת, ומקורות לפה, ומקורות לשם, ומה בדיוק מותר, ומה אסור. תראו, תשובה, וכולי דף ט"ו עמוד א' דרסינה. ננה מבשל בשבת בשוגג, יאכל ומזין ויאכל דברי רבי מאיר. כן, הוא מתחיל לדון על מעשה שבת. זה היה, כאילו שהוא, לא יודע, בשוודיה. רבי יהודה אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת, ומזין לא יאכל עולמית. רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת, לאחרים ולא לא. במזין לא יאכל עולמית, לא לא ולא לאחר. כן, ברוקת משולשת המעשה שבת, דברים מדויים. והרמב"ם בפרק ו' מלכות שבת, הלכה כ"ג פסק ישראל שעשה מלאכה בשבת, אם עבר ועשה מזדון, אסור לו ליהנות באותה מלאכה לעולם. ושאר ישראל מותר להם ליהנות במוצאי שבת מיד, שנאמר, ושמרתם את השבת היא קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש. כיצד? ישראל שבישל בשבת במזין, במוצאי שבת יאכל לאחרים, אבל לא, לא יאכל עולמית. ואם בישל בשוגג, במוצאי שבת יאכל בינו ובין האחרים מיד, והרמב"ם פסק כרבי יהודה. אבל הטור, בסימן שין יולכם, פסק בשם רואים בעלתו, אסור ובשוגג מותר אפילו לא לבוא ביום, ובמזיד אסור בו ביום אפילו לאחרים, ולאחר מותר גם לא, והיינו שהוא פסק כרבי מאיר. והרמב"ן הכריע כדברי הרמב"ם, וכן פסקו הגאונים, וגם בשולחן ערוך פסק כרבי מאיר. היה שם בסימן שין יולכם, שכתב, מבשל בשבת במזיד אסור לו לעולם, ולאחרים מותר מיד במוצאי שבת, ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים. והנה כל עני רב ותא, אינם מזכירים אפילו לאסור בכדי שיעשה. כן, השאלה היא במוצאי שבת, צריך לחכות את הזמן שלוקח לבשל, בכדי שיעשה. יש לזה כמה הסברים, ההסבר הפשוט נדמה לי, זה שלמה אתה מחכה בכדי שיעשה, כי אם אתה לא מחכה בכדי שיעשה, אז אתה נהנה ממעשה שבת. אם אתה מחכה בכדי שיעשה, אז לא נהנית מזה, זה נעשה בשבת. יכולת הרי לעשות את זה במוצאי שבת, ובאותו רגע כבר היית יכול לאכול גם בלי שבישלת בשבת. אז זה לא נקרא ליהנות ממעשה שבת, אוקיי? כמו שכתב שם דיבור מתחיל, אבל יהודה אומר, בשוגג יאכל מוצאי שבת ולא בשבת, והוא הדין האחר, הנה, אף אגב זה בשוגג חיוב סקילה עליך, עבירה מי העיקה, ובאינה בלתי שיעשה, דלונים תיינה מעבירה, כדי שהוא לא ייהנה מעבירה. ובבקם העין א', איתה, מה איתה מדע ביוחנן הסנדלר, כבדה יש רבחי הפיתחה לבין נסיעה, ושמרתם את השבת כקודש שלכם. הקודש אסור לאכילה, אף מעשה שבת אסורים לאכילה. אם הקודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה, תלמוד אמר לכם שלכם, יהיה יכול, יהיה, שלכם יהיה. יכול אפילו בסוגג, תלמוד אמר מחללי המות יומד, ומזיד אמרתי לך ולא בסוגג. פליגב הרבה חבר אבינה, אחד אמר מעשה שבת דאורייתא, ואחד אמר מעשה שבת דרבנן, אחד אמר דאורייתא כדאמרן, אחד אמר דרבנן, אמר כי הקודש הוא קודש ואין מעשה קודש. לא אמרתי דאורייתא דרבנן דרבנן. מן הריטב"א, עשרת כתובות ל"ד, כתב, ועד אמר רבי יהודה במזיד לא יאכל ולפית, אם שלא יאכל, הוא דלי כמאן דעשה מעשה שבת לכל העולם, אלא אבי יוחנן הסנדלר בלחוד. ידעית בשמעתי, נמצאת אתה לומר, באמת אולי, שוגג כרבי יהודה, דרבי יהודה כמזיד דרבי מאיר. שוגג כרבי יוחנן הסנדלר כמזיד דרבי יהודה. ואמרין על מעשה שבת פליגה ברבך הדרבינה, ולא משנה לי הפרטים, לכן אני אקבור כאלה תתרשמו מהדיון, כן? לכן סוג ימלו לך בעדר, דלים על הולכן הסדלה, פליגה דהי הוא אמר מעשה שבת, בלי הוא אין להבין היה מכאן שיהיה לך כמותו, ואמרי לה פרקה בדחולים, דרב הוא מורה לתלמידו כרבי מאיר, ודריש בפירקה ברבי יהודה. כן, הוא בלמדנות, הוא למד כרבי יהודה, וכשהוא שאלו אותו הלכה, הוא פסק לו רבי מאיר. זה רמז לעולם הישירות מן התורה. ומי לנו גדול רב לפסוק הלכה, ואם ישוב לסוג ים דאחה, עליבא דרבי יוחנן הפליגו לבידי ולא סביר עליהם, ובשוט בבית לבריפה חלוקים תא דלמן דאמר מעשה שבת דרבנן נמי, נמי מיתם דרבנן בברי שבועה, נכון, נקרא לשונות. מבואר בעדיה, לא חשוב הפרטים, מבואר בעדיה בדברי הריטב"א, דסביר עליה דרבנן רבי יהודה תאווה, הוא סביר עליהו שאין איסור עולם על מעשה שבת. זו הייתה המטרה של אוכל מהריטב"א, זה לא משנה כרגע. בין רבי מאיר, בין רבי יהודה, האיסור של מעשה שבת הוא לא לעולם, אלא רק על מוצאי שבת. וגם רב רחא ורבינה, רק על אימא דרבי יוחנן הסנדלר דפליגי, אבל ידעו לו סביר עליהו כפתי, לאסור מעשה שבת לעולם. בהגה, סימן שני יוצא, לא הגאות השני. סימן שיוצא סעיף כתב בית, ראיתי שכתב זה לשון עוד, למי שמתבשל בשבילו, אבל גם כן דינו כמו הוא עצמו, כמו שכתב ביורד דעה סימן צדיקטר, לעניין עבר וביטל איסור לכתחילה, אסור לו, למי שמתבטל בשבילו, הכנה מטעם משום קנסה. ומי הוא מדברי בית יוסף שם משמע, לדווקא אתם חיישינן שיאמר לעקום לבטלו. ולאחר ולאו הכי צריך להמתין בכדי שיעשה, כשבשלו עקום ולישראל לא חיישינן, אם צריך לחכות בכדי שיעשה, אז הוא לא יגיד למישהו לבשל. הכל יכול לצטע לחכות, אז מה הוא מרוויח מזה שמישהו יבשל? בסדר? דין אדם חותם לו, לא, אבל כל פעמים מתבהר מזה, ויש לאסור לבשל בשבת בשביל ישראל, ומי שמתבשל בשבילו, אבל גם כן דינו כמו הוא עצמו. כל היהודים שבשבילם בישלתי, אם אני מבשל בישול כללי, הדין שלהם זה כמו האדם עצמו. בסדר? כמו שכתב מגן אברהם, כן, בנידון בדם, לכאורה יש לאסור לו לבשל, ואם יעבור ויבשל, יהיה רק אסור לישראל, מכיוון שכל עבודת הבישול במדבר זה, הוא בשביל היהודים הנתונים בצרה ובשביה ובמכלאת הגן. הזוי, לגמרי הזוי. נכון? זאת אומרת, הוא רוצה לאסור על כל היהודים ועליו עצמו בגלל דין מעשה שבת, זאת אומרת שימותו בעם. אולם בספר ראש יוסף, מסכת שבת ע"ב, כתב במי שאונסים אותו שיבחר לו דבר אחד או לחלל שבת או לאכול מאכל של איסור נבלה, יבחר לו חילול שבת. וחילול שבת הוא באונס, רב המלאכה שאינה צריכה לגופה והוא רק מדרבנן. מה שאין כן, אם יאכל נבלה, יעבור איסור דאורייתא, כי רק במלאכות שבת יש פטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל באיסורי נבלה אין. שהרי הוא נהנה מאכילה, לא כן, זה קשור לכל מה שהראשונים אומרים, או ששוחטים בחולה, אם עדיף לשחוט, או עדיף להאכיל אותו נבלה, זה דיון דומה. ועוד מביא שם בראש יוסף, שהבני יהושע חולק על דברי התוספות שם, שכתבו, דה עובד בשבת מחמת איסורים חייו, וסביר על הבני יהושע דה מחמת איסורים וכדומה, אז המלאכה שנה צריכה לגופה. וכן נביא מה שכתב המהרש"ל, הוא עבר לגבי מקושש, זה השם שמיים מתכוון, דה התוספות הידוע, הביא את המדרש הזה שהמקושש התכוון לשם שמיים, אז למה משה הרג אותו? הרי זה מלאכה שנה צריכה לגופה. לא קושש את העצים בגלל שהוא היה צריך את העצים, אלא כדי ללמד את ישראל שמחללי המות יומת. זה מלאכה שהיה צריכה לגופה, אז למה משה הרג אותו? מה התשובה? שמשה כמובן לא ידע, כי משה היה יודע, אז הוא לא היה מצליח ללמד את ישראל שמחללי המות יומת. זה הפלפולים של תוספות. מכוח דברי הראש יוסף הנ"ל כתב, המהרש"ן באורחות חיים בהלכות שבת, ויש למצוא זכות ליהודים אנשי הצבא, דמלאכתם היא מדרבנן, כיוון שהם עושים מחמת אונס, אם מכריחים אותם מחמת אונס, אז כל מה שהם עושים זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז אם ככה זה רק איסור דרבנן, אתם יודעים שגם אצלנו זה ככה. הנאצים מכריחים אותם לבשל בשבת, כיוון שכך זה מחמת אונס, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז רק איסור דרבנן. עכשיו צריך לדון על מעשה שבת באיסור דרבנן. אוקיי? שימו לב, כן? עוד... והביא גם דברי מעריק שכתב בשור השקופת זין.
אבל זה לא הכרח שאני רוצה אותו תכלס?
מה?
שמה זה לא היה הכרח שהוא כן רצה אותו?
אני
לא הכרח
שאני רוצה אותו הזמן. לידרשו הוא דהון אפשרי, לפנות לפרוצות בתחילת מסכת כתובות, אז האחרונים מדייקים שם, כתבי יואב, בפני יהושע וכולם, מה קורה עם אונס ורצון? שאונסים אותי לעשות משהו שאני במקום אחר רוצה. יש שם הרבה דעות שזה עדיין אונס.
זה עדיין עכשיו...
עדיין, עדיין, למרות שאני רואה, אז מה אם אני רוצה? אבל הייתי צריך לעשות את זה בכל מקרה. אז אני רוצה, אז מה?
כן, אבל להכניס את זה לגדר של...
גם יותר מזה, מה זה...
מלאכה שאינה צריכה לגופה בגלל שאני לא נהנה, אני כן נהנה מזה.
לא, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה אומר שאני לא נהנה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה בגלל שלא בגלל זה עשיתי את המלאכה. עשיתי את זה בגלל שהייתי אנוס, זה לא קשור להנאות. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה לא קשור להנאות. ואין לו מתכוון, יש שכן נהנה, זה בכלל הדין בעריות. גם בלא מתכוון לא בגלל ההנאה, אבל יש שם את האיסור של שכן נהנה, צריך להבין בעריות. בסדר, אז השאלה אם זה איסור דרבנן, לא איסור דרבנן, הוא מתחיל לדון. זמן לכאורה יש לדקדק הזה מהירושלמי, שבשעת הגזירה שגזרו על היהודים, אגב, יש פה גם את החילוק של הרמב״ם, שמי שאוכל הרמב״ם ברביכות יסודי התורה בפרק ה', הרמב״ם מחלק בין חולאים לאונסים. אם אתה עושה מחמת אונס, אז אתה אנוס, אבל אם אתה עושה מחמת חולי, אז לא נקרא אנוס. למרות שאתה אנוס, אחרי זה תמות. לא, זה נקרא מרצון. הוא לא מחליט את זה, נעשה היה מקום לדון גם לפי הרמב"ם הזה. טוב, אז יש שם בשעת הגזירה גזרו על היהודים לחלל שבת, כי היו היהודים מתאימים עליהם מסעות בשבת, היו יהודים מכוונים, מכוונים שיהיו שניים נושאים מסע אחד כדי לפתור. למה הם עשו את זה? הרי אם אונסים אותם זה בכוח, אבל אחר כך זה על גופה. לא צריך לעשות שניים שעשו, אז ייסוד הרבנן גם ככה. זה לכאורה ראייה נגד המעריק וכל הכנופייתו. ברשת הימית הלך דין אדם מלאכה שהיה צריכה לגופה, כשאנחנו מכריחים אותם לחלל שבת, אם כן הדרכו של הדוכתא. אמרנו, צריכו היהודים לכך שיהיו שניים נוסעים, כן, אני עובר לפסקה הבאה. וכן הלאה, בקיצור, תתרשמו רק מהפירוט שהוא נכנס לזה. אמנם זה אינו אפשר לומר את היהודים האלה שקלו את מעשיהם כדי שלא יבואו לפעול דורית, אליבא דכולי עלמא. יכול להיות שהם עשו את המעשה הזה כדי שלא יעברו לכולנו, אפילו מי שמחייב בנחשי העצירה לגופה רבי יהודה, שהרמב"ם הרי פוסק כמוהו. הרמב"ם פוסק רבי יהודה בנחשי העצירה לגופה. הרמב"ם פוסקים לא ככה, אבל הרמב"ם כן. בסדר, אז הם עשו את זה כדי לתת לידי כל הדין. אוקיי, זה יפה. כן, לפי זה שפיר עולים דברי ירושלים, מה שכתב שהיהודים היו מחפים וכולי, אני עובר לפסקה הבאה, ואם לפי זה בנידון דידם, רואים? כן. אם לפי זה בנידון נידן שהזדים ההורים היו מכריחים את היהודים לעבוד בכל מיני עבודת פרך בשבת, אם לא היו משמעים להם, היו ממיתים אותם בכל מיני מיתות ועינויים, הרי בוודאי אונס זה הוא אונס של מיתה, ובוודאי שיש להתיר לאומללים הללו לחלל את השבת, הוא אונס רחמנא פטרי. זה לגבי עצם עשיית העבודה. עצם עשיית המלאכה זה אונס, בסדר? ומעבר לזה, על אחת כמה וכמה שיש כאן אונס של נפשות ממש. וגדולה מזו הייתי בשו"ת יד שלום, שכתב במישהו אנוס מטעם הממשלה לחלל שבת ניסו דאורייתא, יש לצדד להתיר לו את הדבר מכוח מה שכתב המעריק. חידוש אדיר. ואת אם הממשלה מכריחה אותך לעבוד בשבת, ואתה עובד בגלל שהממשלה לא באונס נפשות, זה פיקוח נפש רגיל. כי אתה, זה הגדרת העבודה שלך. אתה עובד במלאכה, שימו לב, מפקמין לה להיום. מי שעובד במלאכה, שההגדרה היא שהוא עובד גם בשבת, זה בעל המפעל הגדיר, הוא רוצה שהמפעל יעבוד גם בשבת. ואני שזה מותר מבחינת החוק. אוקיי? אז אומר היהודי הזה.
מה? זה משנה אם הממשלה היא ממשלה של גויים או של יהודים.
היד שלו. אתה יודע מי זה? אז הוא אומר, לא, לא משנה לדעתי. מה זה משנה? עדיין אתה עושה מלאכה שלא צריכה לגופה. כי אתה עושה את זה בשביל הממשלה, לא בגלל שאתה רוצה. אז מלאכה שלך צריכה לגופה זה רק איסור דרבנן. מקום מפסד מרובה, יש מקום להתיר באיסור דרבנן, זה כבר, יש פה כבר מקום לשחק. אוקיי? יותר עצום, ולא יאומן כסופר הסברה הזאת. אבל תראו, זה באמת יוצא. מי שאומר את זה שזה מלאכה שלך צריכה לגופה, החידוש הזה של המעריק ואלה, יש בהחלט מקום לסברה הזאת. זה דבר מדהים. כן, כאן בחומר, בהמנו של כאן בחומר, שבנידון נידן שהאונס הוא אונס נפשות, לא כמו אצלנו שזה רק הממשלה אומרת, כן? שיש להתיר להם לחלל את השבת. זה לגבי עצם עשיית הבישול. מה קורה לגבי מעשה שבת? ליהנות מהתוצאה, אוקיי? תבנה לדינה, ומכל הנ"ל נראה לי שיש להתיר למשאל לעבוד במלאכת הבישול בשבת במדבר, שבין כך ובין כך הזדים ההורים יכריחו אותו לעבוד בעבודת כפייה בשדה התעופה בשבת. מקום אחר יצטרך לעבוד. מה משנה אם עובד פה או עובד שם, זה חילול שבת, זה חילול שבת. אם כן, מה נפקא לנו באיזה עבודה הוא יהיה מוכן לחלל את השבת? אם בעבודה אחרת, אם מלאכת הבישול, או בין כך ובין כך לא יעבור על איסור דאורייתא, ומאחר שמחלל את השבת מחמת אנוס, רק במלאכה שנעצר על הגופה, דינה אסורה אלא מידי רבנן. ואם זה היה דאורייתא, אז מה? מה, אונס אסור לעבוד? אם במלאכה דאורייתא, אז גם באונס גמור, מאונס הנפשות מותר.
זה אומר.
לא, זה לא יעבור על הרבנן, הוא אומר את זה, ברור,
אבל
שמעת אתה משאיר את כל הפלפול
הזה. לא, כי אולי שדה התעופה זה לא היה איסור דאורייתא.
לא, אומר שמעת, ולכן בוודאי נראה שמותר לו לעבוד במלאכת הבישול בשבת, שעל ידי כך יהיה לו גם מעט אוכל להשיב את נפשו, ולכן אין כאן שום איסור עליו מלאכול את המרק השחור שהוא מבשל בשבת. למה? ובכלל הגענו לכולם והיינו אסור מעשה שבת, שהרי יש באכילה זו משום פיקוח נפש. ועל אחת כמה וכמה שמותר ליהודים אחרים לאכול את המרק הזה שהוא מבשל בשבת מטעם הנ"ל, ידעו פיקוח נפש הוא דוחה את השבת, פיקוח הסבל שהמסכנים הללו אף כשל, כבר כשל לגמרי, והם נמקים ממש מרעב ומחסור, ולכן בוודאי שמותר להם להשיב נפשם הריבה מרק הזה שמתבשלים בשבת. השם הטוב יצילנו משגיאות, ויאמר למשחית די, יש לו חשש שאולי הוא שגה בפסק הזה. יצילנו מאפלה לאורה, לא מצאתי מימי פסק הוא יותר טריוויאלי מזה.
רגע, אבל הוא מדבר גם...
חשש שהוא שגה כבר...
הוא מדבר גם על השבת עצמה, או שהם צריכים לחכות למוצא שבת?
לא, את הפיקוח נפש הזמדה שגם
השבת עצמה. אז גם השבת עצמה?
כן. הוא בכלל לא חוזר לזה.
הוא לא חוזר, כן.
זה כל כך מצחיק, זאת אומרת, הוא עשה את כל הדיון, שלושת רבעי מהתשובה הלך למעשה שבת, נכון? אחרי זה הוא עבר לאיסור דרבנן הזה, לחשש שהוא שגה לגופה. ואז הוא אומר, מותר להם לעבוד, כי זה רק איסור דרבנן, ופיקוח נפש וכו'. ומה עם מעשה שבת? שכחת לדון על זה. מה עם מעשה שבת? לא, זה פיקוח נפש, מעשה שבת מותר. אבל כשמה עשית שלושת רבעי מהתשובה, הלכת על שאלה של מעשה שבת, עם דרבנן, דאורייתא, רבי מאיר, רבי יהודה. כשמה עשית את כל הדיון הזה? כל התשובה הזאת היא תשובה הזויה. אבל למה היא הזויה? צריך להבין את הרעיון, ואני לא מזלזל, אני מנסה להסביר. פה הנקודה היא בדיוק הפוכה ממה שראינו פעם קודם. וזה מבט הפוך אבל על אותה תופעה. כשאתה מסתכל מבחוץ, אז אי ההבנה יכול להיות לשני הכיוונים. אי ההבנה יכול להגיד, כמו ההוא ביתד נאמן. זאת אומרת, זה לא מסתדר עם הנפש התרגילים שאין בעלות בגטו. בטח שיש בעלות בגטו, זה מצב יסוד כזה. כאילו, אתה לא מבין את הכולה שעשה מי שנמצא בתוך הסיטואציה. פה לא מבינים את החומרה שהוא עשה. בתוך הסיטואציה. תבינו, מי שנמצא בתוך הסיטואציה הזאת, אלה החיים שלו. הוא חי שם שנים. שנים חיו שם ככה. אנחנו מסתכלים על זה כסיטואציה הזויה. אבל חיים שלמים הם חיו שם. מה זה חיים שלמים? שנה זה המון זמן. תחשבו כמה זמן עובר שנה. נגיד שזה היה שנה או שנתיים או כמה שזה לא היה. שנתיים הם חיו ככה. זה היה המציאות שלהם. הם דנו בהלכות שבת כמו שאנחנו דנים היום. למרות שזה נשמע הזוי. הוא מבין שיש פיקוח נפש ברקע, אבל הוא לא רואה את זה באותה צורה שאנחנו רואים את זה, אבל הפעם לחומרה. את אנחנו, כשאנחנו מסתכלים מבחוץ, מבחינתנו, אתם נמצאים בתוך שריפה. על מה אתה מדבר? זה פיקוח נפש. מה יש להתחיל לדון פה על מעשה שבת? הוא אומר, לא, הוא נמצא, זה החיים שלו. נכון, חיים קשים.
כי כל החיים, כל החיים הם פיקוח.
כן, בדיוק. אז מה, לא נקיים בכלל את ההלכה? אלה החיים שלנו. אז הוא דן דיון הלכתי. עכשיו, עוד פעם, זה לא לגמרי ככה. לכן אני אוסיף עוד הסבר שרק משלים את ההסבר הזה. זה לא עוד הסבר. ברור שגם יש לו איזשהו עניין לשמר את הנורמליות ההלכתית. זאת אומרת, אם אתה, אם על כל שאלה ששואלים אותך, פיקוח נפש, הכל מותר. השלב הבא לא יבואו לשאול בכלל, הרי כל אחד יעשה, יעבור על כל התורה כולה. כי פיקוח נפש, הכל מותר. עכשיו, זה נראה לו דבר, למרות שזה נכון. אתה לא צריך לשאול כלום, אני אשאל הרי זה מגונה. בסדר, זה לא, זה באמת נכון הלכתית. אבל כשפיקוח נפש נמשך שנים, אז הרבנים שנמצאים בתוך הסיטואציה, מבינים שלא נכון לנהוג על פי הלכה כך. תבואו לשאול כל שאלה ותקבלו תשובה הלכתית מפורטת. בסוף יהיה מותר, כמובן, אבל אני אעשה איתך פלפול שלם להסביר לך למה זה מותר. כמו שזה שטויות, בסוף התשובה היא פיקוח נפש. אבל חשוב לי לעשות את הפלפול כדי שתבין שההלכה ממשיכה איתנו. ההלכה ממשיכה איתנו גם כשאנחנו פה ובעצם יכולנו לזרום את כל השולחן ערוך לפח. לא רלוונטי, תעשה את כל מה שאתה יכול כדי לשרוד. אחרי שנשרוד, נדע תחיל לדבר על ההלכות. לא, זה מי שנמצא בפנים יודע שזה לא נכון. זאת אומרת, לפעמים התחושה שמי שנמצא בפנים זה דווקא שהוא צריך להחמיר, לא להקל. הבאתי את הדוגמה של הדבר אברום, גם כן בגטו קופר, באותו גטו, שהוא נתן הוראה לבחורי ישיבה שם לא, להקפיד לא לאכול קטניות בפסח. לא יאומן כי יסופר. למה? זה היה סכנת נפשות ממש. הוא היה מודע לזה, הוא כתב את זה. למה? כמו שאנחנו נמות אם נאכל קטניות או לא נאכל קטניות. אולי הזכות של החומרה של הקטניות תעזור לנו כדי שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. אז הפיקוח נפש אמר לו דווקא להחמיר. בקטניות. כשההלכה הפשוטה, כשאתה שואל מישהו מבחוץ, לא בתוך הסיטואציה, תאכל הכל, מה זאת אומרת? תאכל חזיר וקטניות ביחד, אתה משם אותם יחד, בחלב. לא משנה, תעשה מה שאתה רוצה, יום כיפור שחל בשבת. זה פיקוח נפש, זה לא ככה. יש לפעמים מצב מבחוץ, אתה יכול לטעות את שני סוגי הטעויות. אתה יכול לטעות, אתה לא מבין את עומק הבעיה, ואז אתה תחמיר. ולפעמים אתה לא מבין את זה שאלה החיים, אתה מבין יותר מדי טוב את עומק הבעיה. אתה מתייחס לזה כמישהו שנמצא שעה בסיטואציה כזאת, שאז באמת זה דיני פיקוח נפש, ואחרי השעה הוא חוזר לחיים הרגילים. אבל אם זה שנים של סיטואציה כזאת, אז זה החיים שלנו. חושבים שאנחנו נופלים בתוך, אנחנו נמצאים בתוך המעלית הנופלת עם העת, והמעלית הזאת נופלת מה-Empire State Building, ולוקח לה איזה שנה ליפול. זה כבר לא כך פשוט שמותר לי לקחת את העת וזה. גזל, הכל נכון, הכל בסדר. יש לי שנה שאני צריך לחיות ככה. או חמש שנים, או לא יודע כמה. בסדר? אז כל עוד אתה לא בתוך הסיטואציה, אתה לא יודע איך לדון את זה. אפשר לדון את זה ככה, אפשר לדון את זה לגמרי הפוך. ושני הדיונים האלה יכולים להיות נכונים. מי החליט? מי שנמצא בתוך הסיטואציה. מי שמבין מה המשמעות של הדבר, הוא חש על זה באצבעות. זה לא מספיק לדעת את כל השולחן ערוך בשביל זה. זה לא הנקודה. צריך להבין מה אומרים הדברים, מה המשמעות שלהם, איך הם נתפסים. איך אנחנו חווים את זה. זה בעצם מה שהדבר הזה אומר. ופה אפשר לגעת את זה לשני הכיוונים, כי זה שאתה חווה את הדבר, דיברתי על זה בפוסט האחרון עם שני הרב אליושי.
השם אליושי, רציתי להגיד שזה מחובר ל...
נכון, זה ממש קשור לעניין הזה. ממש קשור לעניין הזה, כי יש באמת שני סוגי שיקולים ששניהם נכונים. האם פוסק צריך להיות מנותק מהסיטואציה, או פוסק צריך להיות בתוך הסיטואציה? יש צדדים מכאן ולכאן, זה לא פשוט. אני חושב הצגתי את הצד השני, אבל הצד הראשון הוא גם צד נכון. מי שנמצא בתוך הסיטואציה הוא מוטה. הוא רואה דברים גם מהבטן, לא רק מהראש. זאת אומרת, קשה לו, יש מחירים, יש אינטרסים, יש השלכות, תוצאות. יכול להיות שאתה מוטה בשיקול הדעת שלך. מי שמסתכל מבחוץ, יכול לתת לך איזשהו מבט יותר מאוזן. ויש ערך למישהו שדווקא מנותק מהחיים, או מנותק מהסיטואציה שבה מדובר, ונותן את דעתו ומנסה לעשות איזשהו שיקול נקי, אוקיי? מצד שני, כמו שאמרתי קודם, יש כמובן גם ערך מוסף למי שמבין מה הסיטואציה אומרת, שחי אותה. אז קודם כל, כמובן, זה תלוי עד כמה קיצונית הסיטואציה. אם היא קיצונית מאוד, אז מי שמנותק ממנה לא יבין מה, מה אתה רוצה. אבל ברור ש... נגיד, זה המודל של מה שנקרא מועצת גדולי התורה. מה זה מועצת גדולי התורה? הרעיון של מועצת גדולי התורה. זה הרעיון שם. שבניגוד נגיד למפד"ל, שחברי הכנסת גם מקבלים את ההחלטות, פעם לפחות זה היה כך, שהם גם מקבלים את ההחלטות, לא הייתה איזה מועצת רבנים על ידם שקבעה להם מה הם צריכים לעשות, ואצל החרדים יש מועצת גדולי התורה. מה הרעיון? אנחנו יודעים שזה היגיון רב. אומרת, כי החברי כנסת יקבלו החלטות מוטות, לפי אינטרסים, לפי מעמד, לפי איזה נראה, לפי כמה דברים כאלה. זאת אומרת, מי שגורלו לא תלוי בעניין, הוא שוקל את זה לגופו, הוא שוקל שיקול קר, מה נכון לעשות? הוא יקבל החלטות הרבה יותר טוב. כמובן, ובלבד שהוא מעורה לגמרי בפרטים, והוא מתייעץ, ובאמת הוא מבין מה הדברים אומרים. זאת אומרת, אתה צריך להכיר את המציאות, אבל דווקא שם באמת את ההחלטה הייתי מוסר באמת למועצת הרבנים, לא משנה, למישהו אחר, ולא לחברי הכנסת. חברי הכנסת שיתארו את הסיטואציה, שיסבירו את ההשלכות. ואחרי זה הרבנים יחליטו, זה לא כל כך מודל נכון. ולכן בעצם זה תלוי מאוד מאוד עד כמה הסיטואציה היא רחוקה, עד כמה הסיטואציה היא מתה אותך, והשאלה אם זה מביא הטיות, או שזה מביא אי-הבנה. ואתה מלכות הסיטואציה. הסיטואציה יכולה לעשות שני דברים. אם אתה נמצא בתוך הסיטואציה, אתה גם מבין אותה יותר טוב, מצד שני, אתה גם מוטה. אתה מדברים שהם לא רלוונטיים. זה מאוד עדין, ולכן אני חושב שכעיקרון כללי הייתי אומר שפסיקה, אם יש זמן לזה, ולפעמים קיצוני לא תמיד יש זמן ואפשרות לזה, אבל פסיקה בעצם אמורה להתקבל על ידי איזשהו דיאלוג. אז בסופו של דבר, מישהו שנמצא בתוך הסיטואציה, צריך לשאול את מי שנמצא מחוץ לסיטואציה, מי שנמצא מחוץ לסיטואציה, בטח אם הוא תלמיד חכם, נגיד, יותר גדול, יותר יכול...
נגיד כמו השאלה הזאת, היא לא, שבעצם הרב הוא בתוך הסיטואציה כי הוא נמצא בהווה של הדבר, אבל הוא לא זה שאמור לבשל.
אוקיי, אבל אם הוא היה זה שמבשל, אז היה ראוי ללכת
למישהו אחר. יש מצב שהיה ראוי ללכת
למישהו אחר, כן. או בכלל ללכת למישהו שמחוץ לגטו, אם היה אפשר.
כן.
אוקיי? אני אומר, אבל ברמה העקרונית, זה צריך להיות איזשהו התייעצות. נגיד, רב צעיר של קהילה צעירה על עניין שוויוני, על דוגמאות פחות קיצוניות, אוקיי? עכשיו, אם אתה הולך לאיזה רב חרדי או רב מבוגר או מישהו שלא מכיר את הסיטואציה, לא נכון שהוא יפסוק עליך. מצד שני, אתה שאתה נמצא בתוך הסיטואציה, אתה לא תמיד רואה את זה, אתה גם עם האינטרס שלהם. אז אם תלך לדבר איתו, הוא יציג בפניך את האפשרויות השונות. תראה איזה שיקולים כדאי לקחת בחשבון, ואתה תחליט בסוף. הוא יבקר אותך, אבל אתה תקבל את ההחלטה בסוף. אתה תתייעץ איתו, כי הוא תמיד חכם יותר גדול, כי יציג לך עוד זוויות, כי הוא מנותק מהסיטואציה, אז הוא יציג לך זוויות שאולי לא היית חושב עליהן. אבל בסופו של דבר, אני חושב שלכל אחד פה יש איזשהו ערך מוסף, איזושהי תרומה לפסק הזה, וצריך מאוד להיזהר מפסק מבפנים ומפסק מבחוץ. זאת אומרת, שני הדברים בעייתיים. צריך מאוד, זה גבול מאוד דק, העניין הזה. אז ההשפעה של הסיטואציה, בסופו של דבר, היא א' קיימת, היא לפעמים מבורכת, לפעמים היא יכולה להטות את העניין, אם אני מסכם את כל העניין של השפעות הסיטואציה על הדעות. צריך להיזהר עם זה, צריך להיזהר עם זה, ואני חושב שהמודל הנכון זה איזושהי הידברות בין מי שבחוץ לבין מי שבפנים, שמודעים לשני הדברים, גם להטיות שהפנים עושה ושהחוץ עושה לכיוון ההפוך, וגם לתובנות שהפנים נותן והחוץ לא מאפשר לך. אין לך את התובנות האלה, אוקיי? כששני הצדדים מבינים את שני האספקטים האלה ומדברים ביניהם, אני חושב שיכולים להגיע לתוצאה הטובה ביותר. אני סוגר את הסוגריים, כי כל זה בעצם היה סוגריים במהלך, זה מה שהייתי אמור לעשות ביום השואה. חשבתי מתוך ההתדיינות על המחלוקת, ואיך היא נוצרת, להיכנס להשפעה של נסיבות על דעות הלכתיות. דיברנו על זה בהקשר של איך נוצרת מחלוקת, אבל זה כבר לא קשור למחלוקת, זה קשור לשאלה של היחס בין נסיבות לבין פסק הלכה. בפעם הבאה אני אחזור לנושא המחלוקת, ואני מקווה שזה יסתיים בפעם הבאה. נדבר על שני אספקטים, אספקט אחד זה מחלוקת במציאות. ההלכה מקובלת איכשהו שאין מחלוקת במציאות, לא עומד במבחן הביקורת, בטוח שיש מחלוקות במציאות. והשאלה השנייה זה מחלוקות במובן החברתי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו. זאת אומרת, המחלוקות במובן הרע, עם כורח לכל הדתו. וזה... תודה רבה.